טוב, אנחנו הגענו לפסקה שין למתחת. עד לכאן בעצם למדנו את הדרשה הראשונה של רבי יהודה לגבי היחס שבין הקירוב לריחוק, ואיך יוצרים קרבה על ידי ריחוק, מכריחת העגל, וכל החשבון שלמדנו פה. טוב, דרשה שנייה, עמוד 388, פסקה שין למתחת, נקרא קודם כל את הגמרא. ועוד פתח רבי יהודה בכבוד התורה ודרש. אז כל זה כמובן קשור לעיקרון שלמדנו, מדוע הוא, דווקא הוא פתח בכבוד תורה. מה אמר? הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. הפסוק הזה נאמר בסוף ספר דברים, ערב הכניסה לארץ ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. שואלת הגמרא, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם? היום הזה אתה נהיית לעם? מה פתאום? אתה נהיית לעם, אם נאמר שנהיינו לעם לפני במעמד הר סיני ובמתן תורה, ויותר נכון מהמילה נהיינו, הכוונה, נחשפנו או התגלה מה שהיינו מראש ומקדם, אז היום הזה נהיינו לעם אחרי 40 שנה? שואל את הגמרא והלא, שואל רבי יהודה והלא, אותו יום סוף 40 שנה היה. אז איך יכול להיות שהתורה אומרת היום הזה נהיית לעם? אלא ללמדך, נא לא לשכוח את ההקשר, רבי יהודה מדבר לתלמידים בפתיחת כרם ביבנה, אלא ללמדך, שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני. אם כן, בקיצור, היינו אומרים את זה בצורה פשוטה, רבי יהודה בא לומר לתלמידים בפתיחת הישיבה, תיזהרו משחיקה. שלא יהיה מצב של שחיקה. היות והשחיקה היא תוצאה של הרגילות וההתמדה, אז בתורה צריך להיזהר מזה כמו בכל דבר, ודאי בתורה. זה לכאורה הפשט. אז היום אתם מתלהבים, היום אתם באתם לבית המדרש, אתם הכהנים החדשים, כל מה שדיברנו, אבל תדעו לכם שזה לא כל כך פשוט. לכן למה התורה אומרת, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם? כי עם ישראל הרגיש אחרי 40 שנה, כאילו היום הוא נהיה לעם. ואני חושב שהדרכה הזאת ברובד הפשטי קודם כל של הדברים, הדרכה נכונה. לא לבוא לבית המדרש ממקום של התלהבות נקודתית חד פעמית, אלא לבוא לבית המדרש שכל יום יהיו ביניך כחדשים. טוב, זה הפשט. אומר הרב בניה, נקרא את כל הפסקה הזו. עושה כאן חשבון יסודי מאוד. מהותה של כל אומה תיגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. ובאשר ברוב, הדעות הולכות, כן, אחרי המילה ברוב צריך לשים פסיק. ובאשר ברוב, בדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלופשות במשך הזמן צורה חדשה, על כן תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. מדוע? כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה את ערכם לגמרי, כבר אין מעמד פנימי לאומה. והתוצאה המעשית של המצב הפנימי הזה תהיה, וכשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. מדוע? באשר חסר לה המעוז של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. עד לכאן כל עם. ולהבדיל, כל כביכול קניינים רוחניים, לא נקרא זה תורה, אלא כל הקניינים הרוחניים של כל עם. אבל זה בדיוק ההבדל העקרוני בין עם ישראל לשאר האומות, תורת ישראל לשאר הדעות. וכשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל, סליחה, ובזאת התכונה עצמה, עומד ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. כי אור האמת של שם השם יתברך שנקרא עלינו, הוא המאור שאין לו קצבה ותכלית. האמת שאין אחרי האמת. איזו הגדרה? התורה היא האמת שאין אחרי האמת. באיזה פקולטה אתה לומד שאתה בישיבה? בפקולטה לאמת שאין אחרי האמת. איזו הגדרה? נראה בהמשך. יש ברחוב מודעות, אקדמיה לנפש. כן? אז הנה, זה אקדמיה לאמת שאין אחרי האמת. האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים והתבררו, אפשר לשים פה את הפסיק או אולי אחר המילה ביותר גם אפשר, ביותר, או והתבררו ביותר, או ביותר יוסיף עוז בצדק ויגלה להן כל בעוד והדר. על כן, אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. חיבתו הקדושה כרשפה שלוותיה לשם השם הנקרא עליו לדעותיו, לתורתו, לא יוכלו מעולם לסור מנקודת חיבתם הראשונה. ולא רק זאת, ועוד יוסיפו להלוך, הלוך ואור. על כן, מה אומר רב יהודה לתלמידים? לא רק תיזהרו משחיקה, אלא משהו אחר לגמרי. מה צריכה להיות נקודת היחס אל התורה, אל הלימוד? על כן, בכל יום ויום יוכל לאמור לישראל, היום הזה נהיית לעם. כלומר, היום זרח עליך אור חדש של מושגיך המאירים באור עולם של האמת האלוהית. כי האמת המוחלטת והגמורה לא תתיישן לעד ולעולם, ולא תובת כוחה או תאבד כוחה כימי השמיים על הארץ. על כן, חביבת תורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בהר סיני, לא מפני שאנחנו עובדים איזושהי עבודה רגשית חיצונית, לייחד או לחבב עלינו את התורה, אלא מפני הערך הפנימי שלה, הערך ההכרתי שלה, תכף נראה. על כן חביבת תורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בהר סיני, כי לומדי תורה המחזיקים בעץ חיים, הם המרגישים את החיים האמיתיים של כלל האומה, ובצילם תחיה האומה בכללה, והם כרך הלב המחיה את הגוף בחיותם הרוחנית. השמחה לעד לעולם על דבר השם מצד אור האמת הנצחית שבה. נותנים עוז, או השמחה לעד לעולם על דבר השם מצד אור האמת הנצחית שבה, נותנים עוז וקיום לאומה בכללה, לקום ולהתעודד, עד אשר תבוא את המאושרה שיקויים בנו וכל בנך לימודי השם. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, לידי תלמידי חכמים העושים ציצים ופרחים לתורה, מרוב חיבה ואהבת עולם. טוב, פסקה מאוד עקרונית, מאוד חשובה גם לתקופה שלנו. בואו נעשה רגע את החשבון הראשון. קודם כל, העיקרון. הרי אמרנו כמה פעמים שבין היה, קודם כל יש את העיקרון הרעיוני, המוסרי, אחר כך יש את הביטוי של העיקרון הזה בסוגיה שבה אנחנו עוסקים. אז קודם כל, מה העיקרון? מהותה של כל אומה תיגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. הייתי אומר את זה בצורה קצת יותר אולי אמונית כזאת. מהותה של כל אומה תלויה בגילוי צלם אלוהים שבקרבה. כלומר, היות והאדם ברא את האדם, הקדוש ברוך הוא, סליחה, ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, אז כל עם, כמובן יש חלוקה עקרונית בין ישראל לאומות העולם, וגם בתוך אומות העולם 70 צדדים וכו', 70 אומות, אבל המהות של כל אומה, אם ניקח נגיד את 70 האומות, שהם בעצם 70 צדדים של צלם אלוקים, 70 זוויות, מהותה, של, להבדיל מזה, כמו ש-12 שבטים זה 12 זוויות ישראליות וכו', אז מהותה של כל אומה תיגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. מה נותן את ההגדרה? מה נותן את הערך? מה נותן את המהות? מה נותן את המשקל לכל עם? לא העמדה הפוליטית באום, וגם לא העמדה הצבאית ביחסים הבינלאומיים, ודאי גם לא העמדה הכלכלית בין אומות העולם. בטח לא התקשורת שלו, של אותו עם. אלא מה שנותן באמת את הערך של כל עם, זה כמה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את צלם אלוהים שבקרבו. דעותיה וקנייניה הרוחניים. אומנם, במדרגה מאוד מוגבלת, במדרגה מאוד מצומצמת. אבל זאת מדרגה. כלומר, ככל שכל אומה תגלה את דעותיה, אם אפשר לומר, וקנייניה הרוחניים, תוציא אותם מכך לפועל, כך אפשר לומר, היא ממצאת את עצמה. ממילא ההשלכה של העמדה הפנימית הזאת, היא שיהיה לה כוח ברמה המעשית. כלומר, הלאומיות החיצונית שלה, ברמה הפוליטית, צבאית, כלכלית וכו', היא בעצם הלבוש של אותו ערך מהותי. עכשיו שימו לב, אומר הרב, מה ההבדל העקרוני בין ישראל לאומות העולם? ובאשר ברוב, ויות ובדרך כלל, אומות העולם לא יכולות להגיע אל השכל האלוהי המוחלט. נכון שיש להם צלם אלוקים, אבל צלם אלוקים הזה מתלבש בלבושים חיצוניים, נשתמש במושגים שלנו פה, כמו למשל שכל אנושי. אז השכל האנושי שחושף את צלם האלוקים במידה מסוימת, מוגבלת ומצומצמת, ממילא, ובאשר ברוב, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות. כלומר, בוא ניקח את הדוגמה הטובה ביותר, מדע. מה שהמדע ידע לפני 50 שנה, אומר הפוך, כן, אומר הפוך היום. מה שהוא אומר היום, יגיד אולי הפוך עוד 50 שנה, וכולי זה הדרך. כלומר, המדע זה בעצם הכרת המציאות בנקודת זמן ובנקודת מקום. כן, למשל, כל התורה שנקראת תורת הקוונטים, כלומר, אנחנו לא מבין בזה יותר מדי, אבל התורה שבעצם התפיסה המדעית שתופסת את העולם לא כחומר, לא כמסה, אלא כאנרגיה, כן? היא מהפכה. זה מהפך טוטלי בתפיסה. כלומר, התפיסה שבעצם אין חומר. והחומר הוא סך הכל איזושהי תחפושת חיצונית. אי, אני יכול למשש, אני יכול לשקול אותו, יכול למדוד אותו בקילומטר, נכון, אבל זה לא זה. זה משהו אחר לגמרי. אז התפיסה הזאת, ובאשר ברוב הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות, ברור, זה מלשון ברירה, לברור אוכל מפסולת. אז הדעות הולכות ו, אם אפשר לומר, מופרדות מהפסולת שלהם, עד שלאט לאט הן מתמקדות על האוכל שבהם, על האמת שבהם. עוברות תהליך של ברירה מהשקר, עד שהן שייכות יותר לאמת. ובעצם כל ההיסטוריה, התהליך הזה קורה. מאז שנברא האדם ויש לו שכל אנושי, השכל האנושי הזה הולך ומשתכלל, הולך ומתפתח. ובאשר ברוב הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, ולכן יכול להיות שדעות מסוימות שהיו נכונות לתקופה מסוימת, אין להם כבר ערך ומקום בתקופה החדשה, כי אותם הדעות יש בהם צלם אלוקים מוגבל ומצומצם, ולכן זה מתאים לזמן ומקום, לתקופה היסטורית מסוימת, לעם או לעמים מסוימים. וברגע שאותה התפיסה כבר מצטה את עצמה, כמו כל מיני תפיסות, למשל קומוניזם, סוציאליזם, כל מיני תפיסות, שחלקם כבר לא קיימות בעולם יותר, וחלקם עדיין קיימות, אבל ככה, אפשר לומר, בתהליכי כסיסה. האם יש אמת בדעות האלה? ודאי. האם הדעות האלה בתקופות מסוימות, לפחות במקומות מסוימים בהיסטוריה, פעלו נכון? יכול להיות שכן. הם גם פעלו נזקים כי פעלו לא נכון? ודאי שכן. אבל זה נכון שכל דעה יש לה איזושהי מידה של אמת, יש לה איזשהו ערך. ולכן, כמו שאמרנו בהזדמנות אחרת, בכל שקר גדול יש איזושהי אמת קטנה. אז אם לא היה ניצוץ אמת בשקר כללי, לא היה לשקר הזה אחיזה. כי מה שנותן את, 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 את נקודת האחיזה, את נקודת הקיום שלו, זה האמת שבו. אמנם זה רק ניצוץ, זה לא שמש. זה ניצוץ. אז הניצוץ הזה מחזיק לזמן, למקום וכו'. אז היות ורוב וברוב, ובאשר ברוב בדרך כלל, אצל בני אדם, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלופשות במשך הזמן צורה חדשה. לפעמים זה שכלול של הדעה הקודמת, לפעמים זה מיקוד של הדעה הקודמת, לפעמים זה ביטול של הדעה הקודמת, עד כדי שכבר הדעה הקודמת מצטה את עצמה. על כן תחול בכל אומה, זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. בכל אומה יש מציאות של זקנה. בהקשר שלנו אנו אומרים עייפות, שחיקה. ביטול כוח, ממילא פירוד מאותה הדעה ופירוד מעצמה, היא מתפרדת מההיסטוריה, מהבמה ההיסטורית, ממילא כיליון, כליה. לכן כל האומות, חז"ל אומרים למה אומות העולם נקראים אומות העולם, כי הן עוברות מן העולם. עוברות מן העולם. אומות העולם, הן באות לעולם ועוברות מן העולם. מדוע? כי הן באו לגלות צלם אלוקים קטן, הנקרא שכל אנושי, מוסר אנושי. השכל האנושי והמוסר האנושי שמגלים כל עם לפי מדרגתו, מתאים ברמה כזאת או אחרת למקום ולזמן, היסטורי כזה או אחר. ברגע שהתפיסה, הדעות, הכללים הרוחניים האלה מוצו, ממילא כבר אין לה יכולת עמידה. כי בא, מה באמת נותן לה את העמידה? לא הכוח הפוליטי או הכלכלי וכו', אלא העמדה הרוחנית. ברגע שהעמדה הזאת, ברגע שהעמדה הרוחנית הזו מצטה את עצמה, ממילא כבר אין לה את הכוח לעמוד על עצמה. ממילא, כשיבוא איזה כוח מבחוץ, יש לו כוח להילחם. אני אגיד את זה בצורה קצת מצחיקה ולא מדויקת. ניקח את תופעת הקיבוץ אפילו בעם ישראל. תופעת הקיבוציות. הקיבוץ הולך וממצא את עצמו. טוב, בצורתו. לא שאנחנו לא קבוצתיים, ברור שהקיבוץ יש בו ערך גדול מאוד, אבל הקיבוץ כפי שהצטייר, נגיד הקיבוץ הנקרא חילוני, בסדר? הקיבוץ הולך ומתפרק מקיבוציותו. נקרא את זה תוכנית ההפרטה שבקיבוצים, חדר האוכל כמשל וכו'. האם זה נכון לומר שהקיבוץ התפרק מקיבוציותו על ידי שהקיבוץ עמד בבריכה בצד אחד של הקיבוץ, ואנשי העיר, העיר עמדה מצד שני של הבריכה, והלכו דו-קרב בסעיף, והעיר ניצחה את הקיבוץ? לא. לא איזה מאבק בין עיר לקיבוץ. אלא כשערכי הקיבוץ מיצו את עצמם, ממילא כבר אין במרכאות את אותם החיילים שמוכנים להילחם על הערכים הקיבוציים, ממילא ברוך שבא כוח מבחוץ, הוא לא חייב להיאבק בך באופן ישיר. זה פשוט רעיון אחר, אידאה אחרת, תפיסה אחרת, מיקוד חיים אחר וכו'. ממילא הקיבוץ התפורר. שני אחד. לכן המשפטים הבאים זה בעצם הביטוי המעשי של המהלך הזה. אני אקרא עוד פעם. בואו נקרא רגע את המהות, אחרי זה נראה את הביטוי המעשי שלו. מהותה של כל אומה תיגדר על פי דעותיה וכנעני הרוחניים. ובאשר ברוב הדעות הולכות ומשתנות וברות ומשתלמות עד שלופשות במשך זמן צורה חדשה. על כן תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. כלומר, כי כאשר יובדו מהאומה סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה את ערכם לגמרי, אין כבר את אותו ערך פנימי, את אותה אידאה, את אותם דעות וכנענים רוחניים, כבר אין מעמד פנימי לאומה. עד לכאן המהות עכשיו, איך זה יופיע בפועל במציאות? וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, התגבר עליה זה לא דווקא מלחמה. מלחמה זה הביטוי הכי ברור, הכי גלוי, אבל זה לא דווקא מלחמה. אלא כשתהיה אידאה, דעה אחרת, שתתפוס את החברה, שתשכנע את האנשים שכך יותר נכון לחיות, לדוגמה, וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לפעמים זה יכול להופיע במשבר פוליטי, לפעמים במשבר צבאי, לפעמים במשבר כלכלי, מצד האמת זה משבר תרבותי, זה משבר ערכי. וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. מדוע? לא בגלל שהחיילים שלה פחות חזקים, אלא בגלל שהחיילים שלה פחות מוכנים למסור את הנפש. למה? כי כבר אין זיקה, אין כבר שייכות לאותו ערך. אז על מה אתה מוסר את הנפש? על מה שהנפש שלך מרגישה קשורה? אם הנפש מרגישה לא קשורה, אז אין על מה למסור את הנפש. אתה לא מוכן להיאבק על זה ברמה המעשית, כי אתה לא מחובר לזה ברמה הפנימית. לכן, וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. מדוע? באשר חסר לה המעוז, העוז, מקור העוז. אמרנו פעם, יש אור ויש מאור. אור זה הקרניים של המאור. ביום הראשון נברא האור. ביום הרביעי כל הקרניים של האור התמקדו, התרכזו, התקבצו למקור אור. המים נבראו ביום הראשון. בהמשך הבריאה, ביום השני, ביום השלישי, המים התקבצו למקום אחד. ותראה היבשה. כבר יש איזושהי מציאות של קרני אור מפוזרים וריכוז בשמש, הנקראת מאור. אותו דבר, יש מים בכל העולם, יש ביום השני הפרדה בין מים למים, ואחר כך בתוך המים התחתונים יש כבר התקבצות של המים לים. אותו דבר מעוז, מעוז זה המקור של העוז. לכן יש הבדל בין היום הראשון ליום הרביעי. ביום הראשון נברא האור, ביום הרביעי התגלה המאור. המאור שמרכז בכוחו, בקרבו את כל קרני האור. הוא מקור האור. אז לא חסר לה עוז, חסר לה אמה עוז, מקור העוז חסר לה, שבא לידי ביטוי בחוסר העוז ברמה המעשית, פוליטי, צבאי, כלכלי וכו'. וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ לא תוכל לעמוד על נפשה, באשר חסר לה אמה עוז של החיבה הפנימית, לעמוד בציוויונה, עד לכאן אומות העולם. לא, אבל צלם אלוקים, אבל אומות העולם, התכונה שלהם שהן עוברות מן העולם. כלומר, מגלים צלם אלוקים ברמה של זמן ומקום. ברמה מסוימת, מוגבלת, מצומצמת. לכן זה מצומצם לרעיון, ולכן זה מצומצם לערכים ומוסר, ולכן זה מצומצם לזמן. כן, אדם. יכול להיות.
זאת אומרת, מה שנשאר זה אי אפשר להגיד שהיא נעלמה לגמרי. זאת אומרת, אותן נקודות אמת ממשיכות הלאה.
נכון. אלה הן כן נקודות האמת האלה, הן כבר מימצו את עצמן. כשאנחנו לומדים את סוגיית דרכי האמורי, ומזמן אין עם שנקרא אמורי, נכון? יש האומה האמורית? אין דגל של אמורי באום, נראה לי, על הקיר שם. אין אומה כזאת, נכון? אבל התפיסות האמוריות עדיין קיימות. נכון. עכשיו, כמובן זה לובש צורה ופושט צורה. אותם התפיסות שכבר מיצו את עצמם, כבר אין זכר. אותם התפיסות של לובשות ופושטות צורה, אתה צודק, כזה אתה מדבר. נכון. מוטי, כן.
העניין הזה של האומות, האמת שמתגלה, האומות שעוברות מן העולם, איזה מסתדר עם העניין שעם ישראל, אמורים להיות אור לגויים,
ילדי
יספרו, גם הוא כוזרי ביחס בין עם ישראל
למדבר. לא הבנתי מה הנה, הנה, עוד לא הגענו, זה המשפט הבא. עוד לא הגענו, אז הנה, זה המשפט הבא. קודם כל אנחנו עוצרים את ה... קודם כל צריך להבין ולהבדיל בין ישראל לאומות העולם. קודם כל יש הבדלה. ברמה המעשית אנחנו נוראים. נקודת המקור להבדלה הזאת, זאת ההכללה. ונברכו בך, התברכו בך, וכו'. נקודת ההכללה הזאת תופיע בהמשך ההיסטוריה, בסוף שמות עולם, בצורה מעשית. כרגע אנחנו מדברים על שלב הביניים, שלב ההבדלה. לא המקור המקורי של ההכללה, ולא הסיום האחרון של ההכללה. אנחנו כרגע מדברים על ההבדלה. אנחנו לא עוסקים כרגע בנקודה שאתה מציע. כלומר, אתה שואל אם הבנתי נכון, אם לאומות העולם יש כיליון, אז מה בסוף יהיה לחבר? לא יהיה בסוף ונברכו בך כל משפחות אדמה, בסוף יישאר רק עם ישראל, זאת השאלה?
לא,
אז לא הבנתי מה השאלה. אני לא יודע מה אתה מתכוון שאתה אומר אור לגויים. מה זה אור לגוי? מה זה אור לגוי?
אור לגוי,
בוא נאמר במילים פשוטות, עם ישראל יהיה הנשמה, ואומות העולם יהיו הנפש והגוף. עם ישראל יהיו הפנים, ואומות העולם יהיו החוץ. זה אני מבין אור לגוי. אתמול דווקא עסקנו זה קצת בלילה. למה אומות העולם נקראות משפחות האדמה? כי הצד התחתיתי של החיים, שהוא המעטפת של החיים, מבחינת האדמה, מבחינת מעשה ושכל, הוא יהיה המעטפת. כמו שכותב הרב באורות, ראויה האנושיות שתתאחד למשפחה אחת. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אבל למשפחה אחת, האבא והבן, זה לא אותו דבר. יש אבא ויש בן.
כן, אבל הרב אמר שאותם אומות מחזיקים באמת מסוימת, שיש לה תפקיד מסוים, בזמן מסוים.
כן. הבנתי, אתה אומר, עכשיו הבנתי את השאלה, אתה אומר ככה, האמת הייתה אמורה להימצא רק בישראל. תשובה, הבנתי עכשיו את השאלה. ברוך השם. הבנתי מה השאלה. דרך אגב, השאלה של מוטי היא שאלה, אני חושב שכולנו צריכים לשאול אותה. האמת זה נושא שלם, אבל פסקה אחת חייבים לקרוא. לחזור על השאלה. לכאורה האמת נמצאת רק בישראל. אומות העולם זה השקר. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כביכול שם נקודות אמת באומות העולם? טוב, אני רוצה רק להעיר הערה אחת לשאלה החשובה מאוד של מוטי. כן, אבל צריך להבין את זה. נקודה אחת. מי שרוצה לכתוב מקור, אורות ישראל, פסקה חשובה ביותר. בפרק שנקרא ישראל ואומות העולם, פרק A, פסקה ב'. אתה רוצה לשחל את השאלה? ברור, אני קורא, בסדר. נא לכתוב מקור, פרק אורות ישראל, פרק A, פסקה ב', ספר אורות, עמוד קוף נון ב'. אני משוכנע שהמשפטים הראשונים יזעזעו קצת כמה מאיתנו. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם עולמו. צדקה, א' מלשון צדק, זה הצדק. בית מלשון צדקה, זה לפני משורת הצדק, זה לפני משורת הדין. זה צדקה. מה הצדקה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. מוזר. לא באיש אחד, מוטי, בוא, תרים רגע את העיניים. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, עד לכאן אנחנו בסדר, לא זזים על הכיסא. ולא בעם אחד, מתחיל להסתבך. לא בארץ אחת, לא רק בעם ישראל ולא רק בארץ ישראל. לא בדור אחד, מה לא בדור גאולה. ולא בעולם אחד, אפילו לא בעולם שלנו, בלבד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. שאלה חמורה, שואל מוטי. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו? המקור לכל המאבקים בין אדם לאדם, בין עם לעם, לכל המלחמות. זה הפיזור של הכישרונות. למה הקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות? איזה צדקה יש פה? הרי זו הסיבה לכל המאבקים ולכל החורבן של העולם. שכל כישרון, קרי, כל אדם או כל עם, מסתכל על החיים במשקפיים של הכישרון שלו. ומילא יש התנגדות בין כישרונות. או לפחות, לא התנגדות, אבל שונות בין הכישרונות. נו, אז איזה צדקה יש פה? זה מזכיר קצת מה שהתורה אומרת. לא טוב היות האדם לבדו. אמרנו כמה פעמים, לבדו מלשון לבוד, כי האדם הוא זכר ונקבה. לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחוברים? למה לא טוב? זה נפלא מאוד. לנו צריכים להתאמץ עד החתונה. והאיש והאישה היו ממש אישיות אחת, לכאורה זה טוב מאוד. אז למה לא טוב היות האדם מחובר עם זכר ונקבה? למה צריך להפריד אותם? זה מסבך את החיים. שהאישיות הזכרית והנקבית עם כישרונותיה השונים הולכים ונפגשים אחר כך מתחת לחופה ומנהלים חיים 100 שנה באושר ובאושר. זה מסובך מאוד אחר כך. אז איך זה צדקה? אומר הרב, הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. מה הצדקה? יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, רק בתמצית. מה קורה לאדם, ניקח דוגמה מעשית, מה קורה לאדם שיש לו ריבוי כישרונות? מבולבל. ואחרי שהוא גמר להתבלבל, אז הוא מנסה למצות את הכישרונות. ואז מה קורה הרבה פעמים? הרבה כישרונות יצאו אל הפועל בצורה מאוד בינונית. כלומר, הוא יהיה בינוני בהרבה תחומים. הוא לא יהיה מקצוען, נשתמש במילה הזאת, הוא לא יהיה מקצוען בתחום המרכזי או בתחומים מרכזיים. נכון? כלומר, אם אתה יכול לנגן בהרבה כלים, אבל אם אתה נגן בכלי אחד, אלא אם כן אתה מאוד כישרוני, כן? אבל אם אתה באמת מנגן מקצועי, אתה צריך להתמקצע בכלי אחד, אולי במשפחה של כלים. בסדר? יש פה כמה חבר'ה שמבינים בזה, נראה לי. פה. לא רואה אותם כרגע. אתה צריך להתמקצע בתחום אחד. יש כלי נשיפה, יש כלים אחרים וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אמר ככה, היות ואני רוצה שכל כישרון יופיע בצורתו המלאה, אני צריך להפריד בין הכישרונות. אני רוצה גם לחזור ללא טוביות האדם לבדו. בואו נרוויח עוד משהו על הדרך. לא טוב להיות האדם לבדו, כלומר לא טוב להיות האדם לבוד, לא טוב להיות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים, כמובן לא פיזית אלא תהלית רעיונית, די, דרכית וכו'. לכן הפתרון ללבוד הזה, למחובר הזה, הוא אעשה לו עזר כנגדו. אחת הפסקאות היותר מתוקות שאני זכיתי ללמוד, זה הפירוש של הרב הירש לפסוק הזה. כדאי לראות את הרב הירש של הפסוק הזה. מדהים. הוא אומר, מה זה עזר? מה זה לעזור? מה זה שורש עין זין רש? אומר הרב הירש, הרי שיטתו הפרשנית היא לראות בשורשי הקודש הדומים איזשהו קשר. אומר הרב הירש, השורש עין זין רש מזכיר לנו את השורש א' זין רש, מלשון אזור. מזכיר לנו את השורש א' סמך רש, אסור. מזכיר לנו את השורש א' צדי רש, עצור, עוצר. מזכיר לנו את השורש עין צדי רש, לעצור. מה המשותף לכל השורשים האלה? אומר הרב הירש בלשונו הזהב, אומר ככה, המשותף לכל הדברים האלה זאת הגבלה. להגביל. כשאני עוצר מישהו, עצור, אין מעבר, הכביש חסום, עבודות בכביש. הגבלתי אותו. נכון? כשאני עוצר באלף כסף בכספת, באוצר, אז הוא קלו, הוא סגור. הגבלתי אותו בכספת, הוא לא בחוץ. כשאני אוסר מישהו בבית האסורים, הוא מוגבל. כשאני שם אזור, אני מגביל בין שני הכוחות, בין שני החלקים. כשאני עוזר למישהו, אני מגביל אותו. מה? איך יכול להיות? אומר הרב הירש, פילה פילה פלאו. אומר הרב הירש הגדרה, לעזור למישהו זה לסייע לו, הגדרה. סיוע, ציטוט. סיוע בדרך הריכוז. בוא נאמר את זה במילים פשוטות, למרות שזה הרבה יותר עמוק מה שעכשיו אני אומר. כשיש אדם שיש לו למשל 10 משימות, רובן צריך לעשות היום 10 משימות, יום שלישי בשבת קודש, צריך לעשות 10 משימות. אני מדבר עכשיו ברמה הטכנית, מה נגיד על רמה של כישרונות, של אישיות, של אופי, של ערכים, זה הרבה יותר פנימי. אבל בוא נדבר אפילו ברמה הטכנית. רובן היום צריך לעשות 10 משימות. נו, הגיעה השעה 12:43, הוא בלחץ, וואי, מתוך 10 עשה 3. מה עם השבעה נותרים? ועוד מעט המשרד נסגר, עובדים עד אחת. מה יהיה? פתאום בא שימון, אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אעזור לך? כן. תן לי 3 משימות. בא יוסי, אומר, אתה רוצה שאני אעזור לך? כן. תן לי 2 משימות. מה בעצם קרה פה? הוצאתי, הסרתי משימות מרובן, בכך שהגבלתי אותו בתחום האחריות שלו, אבל ההגבלה הזאת היא עזרה גדולה, כי ריכזתי אותו, כי מיקדתי אותו, כי פיקסתי אותו. נכון? כלומר, אני מגביל את ההתפשטות הכמותית בשביל להשיג את הריכוז האיכותי. הגדרה. אני מגביל את ההתפשטות הכמותית כדי להשיג את הריכוז האיכותי. מדהים. רק רגע, שנייה. לכן, כשאני עוצר מישהו, אני מגביל אותו בכפייה. כשאני עוזר למישהו, אני מגביל אותו ברצון. אומר הרב הירש פילה פלאות. לכן, איך נקרא המקום שעוזר לעבודת הקורבנות במקדש? עזרה. כי העזרה עניינה לעזור. היא עוזרת בזה שעכשיו היא לקחה על עצמה כמה פעולות שנעשות שם, במחאות, ועכשיו לא צריכים לעסוק, חלק מהפעולות לא צריכים לעסוק בתוך הקודש פנימה. וזה יכול להיות בעזרה. אם כן, לעזור למישהו, זה להגביל אותו ולזה שאני מגביל אותו, אני ממקד אותו. אני ממקד אותו איכותית, למרות שהגבלתי אותו כמותית.
כמו שעושים צמחים.
רק שנייה אחת, עכשיו, מה אומרת התורה? נפלא. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים, כי כשהם זכר ונקבה מחוברים, כל כך הרבה כישרונות זכרים ונקביים ביחד, עד הכישרון הזכרי לבדו, והכישרון הנקבי לבדו, לא יצא לפועל. כי תכונת האדם הכלולה גם מהזכר וגם מהנקבה, מהכישרונות השונים האלה, לא יוכלו לצאת אל הפועל. ניתן שתי דוגמאות פשוטות שתמיד אני מסביר את ה... אני אנסה להסביר את זה בצורה הזאת. אם הכוח, אחד הכוחות המרכזיים שבאדם זה השכל, שבאדם הזכרי, ואחד הכוח, ואחד הכוחות המרכזיים שבנקבה, שבאדם הנקבי, זה הדמיון, השכל והדמיון הם שני כוחות הפוכים. כשהשכל רוצה לדמיין, סליחה, כשהשכל רוצה להשכיל, הדמיון יגיד לו, תפסיק להיות כזה רציונל, אולי תתחיל לדמיין. כשהדמיון רוצה לדמיין, יגיד לו השכל, תפסיק לרחף, מה אתה מדמיין? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא טוב היות האדם לבדו. כל מה שיש באישה במרכאות היום מחוברים, אתה נכון, הזכר והנקבה הם מחוברים, השכל יפריע לדמיון לדמיין, והדמיון יפריע לשכל להשכיל. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא טוב היות האדם לבדו, לבוד. אעשה לו עזר כנגדו, כלומר, אפריד צד אחד ממנו, שהצד הזה יהיה כרגע אחראי על כישרונות אחרים. מה זה כנגדו? עד לכאן עזר. מה זה כנגדו? אומר הרב הירש, יעמוד בשורה, באותה שורה, בנקודה אחרת. עוד פעם. יעמוד באותה שורה, עד לכאן אני מצטר ציור מטופש. עד לכאן הזכר והנקבה היו פה. נו, עכשיו יש הרבה כישרונות, מה יהיה איתם? עכשיו הזכר פה, והנקבה פה, הם באותה שורה. לא למעלה ולא מתחת. אין פה מעמדות. אלא הצד הזכרי שבאדם אמור לגלות כישרונות מסוימים, הצד הנקבי שבאדם אמור לגלות כישרונות אחרים, הם עובדים באותה שורה בנקודה אחרת. מיקדנו את הכישרונות. לכן צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. וזה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי דווקא ריבוי הכישרונות לא מאפשר לכל כישרון לצאת לפועל כמו שצריך להיות. אבל איגופה, דווקא ריבוי הכישרונות יצר את המתח, את המאבקים. ותהיה הסכמה, וכל אחד מסתכל על החיים מהנקודת מבט שלו. לכן הוסיפו חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אם יודעים לגלות נכון את העזר כנגדו, את ההגבלה האיכותית, את ההגבלה הכמותית כדי להוציא את הערך האיכותי, ויודעים שכל אחד עומד בנקודה אחרת, נפלא מאוד, זה עושר הניסוי. אבל אם לא מסתכלים על זה ככה, אלא כל אחד מסתכל על הנקודה שלו, זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. אומרת הגמרא. הגמרא לא באה לסתור את הפשט הזה. הגמרא רק באה לברר מה קורה כשזה לא מופיע כמו שצריך להופיע. לכן, עוד משפט אחד, רק עוד נקודה אחת חשובה שכדאי לו להוסיף פה. במקביל לפיזור הכישרונות, או במקביל לעזר כנגדו, הקדוש ברוך הוא יצר באדם, ממין זכר ומין נקבה, כוח משיכה אחד לשני. כוח משיכה נפשי, כוח משיכה פיזי וכו'. כלומר, כדי להתגבר על הניגודיות שנמצאת כרגע לאחר ההפרדה, הקדוש ברוך הוא יצר איזושהי משיכה. כי בלי המשיכה, איך היה ניתן לחבר את הקשר? איך היה ניתן לחבר את הצדדים? אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא יפריד את הכישרונות, פיזר את הכישרונות, מצד שני יצר כוח משיכה. כוח משיכה זה לא רק הפיזיקלי, זה כוח המשיכה הזה. כוח המשיכה שונה בין הכישרונות. לכן אדם נמשך הרבה פעמים דווקא למישהו הפוך ממנו, או לפחות לא כמוהו. אדם לא נמשך לדומה לו, למרות שכתוב בספרים שאדם גם נמשך לדומה לו. לכן כשמתחתים צריך לחפש מצד אחד את הדומה כדי שיהיה את המשותף, מצד שני את השונה כדי שיהיה את ההשלמה. עכשיו בואו נחזור אלינו, וכל זה כדי לענות לשאלה של מוטי. עוד טיפה, רק לא נתפזר. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. כי אם מפוזרים עם הכישרונות, עכשיו, מצד שני, איך אנחנו יוצרים את הקשר בין הכישרונות? והכרח השלמות, ההכרח של כל כישרון להשלים את עצמו מכישרון שאין בו, על ידי הכישרון השני, והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי. מה כוח המשיכה האמיתי של העולם? לא הגרביטציה. כוח המשיכה האמיתי זה כוח המשיכה לשלמות, שאדם רוצה להשלים את עצמו מצדדים שאין בו. והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות, אבל לא סתם אחדות, אחרי האחדות המרוממה. אחדות מרוממת שכל כישרון יוצא לפועל. המוכחת לבוא בעולם, והביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו התשובה למוטי. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. איפה נמצאת כל האמת? רק בישראל. נו, אז מה הקדוש ברוך הוא פיזר לאומות העולם? אומר הרב, הגדרה קשורה ללכות שבת, אבל כדי לאחד במובן כללי, גם כן את העולם עמם, כדי שיהיה כוח משיכה, אז צריך שיהיה משהו חסר אצלנו. הרי עכשיו זה הפוך על הפוך. אם אנחנו רוצים להשפיע על העולם, והעולם צריך, אנחנו רוצים לקבל משהו מן העולם, צריכה להיות איזושהי דינמיקה. צריך להיות איזשהו קשר. אם אנחנו שלמים, מה ישלים, מה תהיה נקודת הגירוי להגיע אל העולם? אין לנו מה לחפש שם. אין לנו קשר איתם, אנחנו לא מרגישים שום דבר חסר. כלומר, הקדוש ברוך הוא היה חייב, כדי להביא את העולם לגאולתו של ונברכו בך כל משפחות האדמה, לדוגמה, היה חייב לברוא את ישראל כחסרים במידה מסוימת. כי אחרת לא יהיה כוח משיכה. אומר הרב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. איפה התמצית של הכל נמצאת? המרכז, הגרעין בישראל, ברור. אבל כדי לאחד במובן כללי, גם כן את העולם עמם, הנה עכשיו ההגדרה, התשובה המדויקת, מוכרחים צדדי כישרונות. כישרונות צדדיים. יש מושג שנקרא אילן, יש מושג שנקרא צידי אילן, יש מושג שנקרא צידי צידי אילן. נכון, אסור לעלות על האילן בשבת. האם מותר לעלות על צידי אילן? יש סולם על העץ, מותר לעלות על הסולם. יש שרפרף מונח על הסולם שמונח על העץ, מותר לעלות על השרפרף. סוגיות הלכתיות. זה נקרא צידי וצידי צדדי. אז הקדוש ברוך הוא פיזר מאיתנו צדדי כישרונות. הפוך בה והפוך בה בתורה דקולה בה. אבל האם אני רוצה ללמוד אסטרונומיה, פיזיקה, נלמד דרך הגמרא? ודאי שלא, צריך ללמוד פיזיקה. מה פתאום? מה דרך הגמרא יכול ללמוד פיזיקה? בשום פנים ואופן. התמצית של מקצוע הפיזיקה נמצא בתורה. אבל אם אני רוצה לגלות אותו בהתפשטות הכמותית שלו, אני אלך לפקולטה לפיזיקה, ברור מה השאלה. אני לא למד את זה מהתורה. למה אתה עושה ככה עם העיניים גל? מה, מישהו הייתה לו אשליה שהוא ילמד פיזיקה מתוך זה שהוא ילמד גמרא? ברור שלא. הפוך. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. תכונת הקוליות נמצאת בתורה. נכון. אבל בתמצית, בגרניות, אבל צדדי הכישרון, שזאת ההתפשטות היותר כמותית, המיקוד האיכותי בתורה. אבל ההתפשטות הכמותית היא במקצועות, היא בחוכמות החול. שאני צריך לגשת אל הצדדים האלה, מתוך המרכז, מתוך המוקד. לכן, הנה רק נקרא את המשפט הבא. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עם המוכרחים, צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא פנויי הדרך כלפי ההשפעה. איזה חשבון. אנשים חושבים בטעות. ישראל ואומות העולם זה איזה מין שני צינורות שלא נפגשים אחד עם השני. שנאמר, אינם לבדד ישכונו בגויים ויתחשב. טעות, זה לא נכון. זה צינור אחד. זה אותו צינור. אלא שבצינור הזה יש פנים ויש מעטפת. ההשפעה שאנחנו משפיעים על העולם זה הפנים, שם אלוהים חיים. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. לעתיד לבוא, אלוהי כל הארץ יקר. מה שאנחנו מקבלים מהם, זה את החוץ. שכל אנושי וכו'. מה הייתה הטעות של היוונים? שנכנסו לאחד. אומר הרב, אומרת הגמרא מסכת שבת, כשנכנסו יוונים לאחד, תימו כל השמנים. שואל הרב, לכאורה חסרה שם וו. כשנכנסו יוונים לאחד, ותימו כל השמנים. אומר הרב, לא, זה בגמרא שבת, הגמרא ללמד, שעצם הכניסה של היוונים להיכל, זה טומאה. יפת אלוקים ליפת, מבחוץ, וישכון בו לשם. מי קורא בשם השם? אנחנו. מה נותן יפת? מה נותן חם לעולם? שלוש כמה ראיות בתיבה כדי לבנות את העולם הבא, אחרי המבול. הם נותנים את המעטפת החיצונית. מה קורה היום חס ושלום, אומר הרב חרל"פ? בדיוק הפוך. שהגויים מדברים בשם אלוהים, אלוהים גדול קוראים לזה בערבית, ואנחנו מדברים בשם יפת אלוקים ליפת, חס ושלום. מהפכה בעולם. אומר הרב חרל"פ, זה סוד חבלי משיח. שיש מהפכה. אנחנו, במקום להשפיע מבפנים החוצה, מושפעים מהחוץ פנימה. אלא שאומות העולם כביכול תפסו את הפנים, המזויף, שאין להם בו השגה. הם כביכול מתקנים את העולם מהצד הפנימי. ואנחנו כביכול רוצים לתקן את העולם מהצד החיצוני. זה לא תפקידנו, זה לא תפקידה. יוצא העולם כריח מכאן ומכאן. לכן באנו למכון מאיר, לגלות את הקודש שבקודש ובחול, ואומות העולם יגלו את החול שבחול. זה הסדר. רק נסיים את המשפט הזה. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה ידך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. רני מדלק כמה שורות, כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, זה האמת שאין אחרי האמת. ולחיצוניות החיים, צדדי כישרונות, מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בו על השם. נפלא מאוד. בסדר מוטי? נחה דעתך? בבקשה. כן, קל.
גם בתוך האומות עצמם, ההשתלמות שלהם והבירור, הוא גם איזשהו סדר אלוקי כדי להגיע לסוף, זאת אומרת, זה איזשהו תאריך מקביל, לא משתמת, אבל גם
הם... מה שאתה אומר כתוב באורות לגבי המלחמה. מה זה מלחמות בעולם? מלחמות בעולם זה לא מאבק פוליטי או צבאי או כלכלי, אלא מלחמות בעולם זה מאבק בין תרבויות. אני קורא משפט אחד, אורות המלחמה, פסקה וו, עמוד תת וו, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. ההיסטוריה שלהם. מהו הביטוי היותר חריף של ההיסטוריה של כל העם? המלחמה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כי יש כאן מאבק של עם מול עם, דעה מול דעה, אישיות מול אישיות, תרבות מול תרבות. כמובן, בתהליך היסטורי ארוך אפשר לראות את הסדר. בזמן מלחמה או בפרספקטיבה קצרה אנחנו לא רואים את זה. זה נראה לנו מאבק חיצוני, פוליטי. עד שמתבלטת צורתו של כל עם, ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. אומר הרב, בדיוק מה שקראנו מקודם, ישראל הוא הספקלריה הכללית של כל העולם. אנחנו בעצם התמצית של הכל. טוב, יש פה, יש לנו את זה חשבון. נעזור את החשבון הזה. בבקשה, דוד, כן. רק בארץ. אבל זה קצת סטינו מהנושא. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. גמרא חגיגה, דף אי.
כן. עיקרון ממה שלמדנו כאן, נשמע קצת פילוסופי, אבל ממה שאמרנו, עיקרון, השורש של המלחמות, שזה הפרדת הכוחות, זה בעצם גם השורש השלום?
נכון. שלום אמיתי זה לא פשרה בין כוחות, זה שלימות בין כוחות. אם העולם היה מתנהל בצורה נורמלית, כלומר האנושות כמנהלת את העולם הייתה מתנהלת בצורה נורמלית, אז כל העם היה יודע בדיוק את תפקידו, ולכן כשעם ישראל רצה לחזור לארץ ישראל, אומות העולם היו צריכים לפרוס לפנינו שטיח אדום ולהגיד ברוכים הבאים. חיכינו לכם 2,000 שנה, למה התעכבתם? מה צריך עזרה לבנות את הארץ הזאת? רוצים עזרה? זה מה שקרה בימי שלמה, זה מה שיקרה בעזרת השם בימים ההם בזמן הזה. ודאי, זה חזון אחרי תאמים שאנחנו צריכים להקדים אותו כמה שניתן. ודאי שלא ישתנה. ודאי שלא ישתנה. ודאי שלא ישתנה.
יישאר שונה.
אז זאב יהיה זאב, הכבש יהיה כבש, וכל אחד יכבד את השונה. אין שום בעיה. דרך אגב, הרב אומר את זה בכמה מקומות, גם בעינייה, גם כאן באורות, בהמשך, שכיום הזאב לא יודע לחיות עם הכבש. אז כיום אין ברירה, צריכים לעבור דרך הניגוד בין זאב לכבש. קוראים לזה ברמה של עם מלחמה. אז מה שמברר את היחסים הנכונים בין הכוחות זה מלחמה. לעתיד לבוא, לא נצטרך להגיע לשם. אומר הרב משל למה הדבר דומה? משל לגופו של אדם. אדם הולך ברחוב, הרגל החליקה בשלולית, נשברה היד. היד תבוא בטענה לרגל, תתביישי לך רגל בגלל איך נשברתי? לא. למה לא? כי היד מבינה שהיא והרגל זה אורגן אחד. אומר הרב, לעתיד לבוא כל האנושות תהיה כמו גוף אדם. שהיד והרגל יבינו שהם בעצם אורגן אחד. היום לא, היום היד והרגל הולכים מכות, נלחמים. אם יש לפנינו אורות, נקרא עוד משהו. בעמוד קנ"ו, גם פרק ה' ישראל ואומות העולם, פסקה י"א, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. כמו שאמרנו, משפחה אחת, זה לא כולם זהים. אז, ומה יהיה אז? מה שונה אז מהיום? וחדלו אז כל התגרות. אז זה לא יצטרך לבוא בצורה של ניגוד. וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. טוב, יש לזה עוד חשבון. גם בעינייה, שם לגבי האם אדם יוצא עם כלי נשק בשבת, רבי אליעזר חכמים, הרב שם מסביר חשבון שלם את המחלוקת הזאת, את הנקודה הזאת. טוב, נחזור אלינו, בואו נסיים לפחות איזשהו מעגל ראשוני. עד לכאן אומות העולם. מה שאין כן, ובזאת התכונה, ובזאת התכונה עצמה, עומד ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. זה בדיוק התכונה השונה של ישראל מול אומות העולם. שאנחנו לא עוסקים באמת מתחלפת, באמת משתנה, באמת זמנית. אנחנו מדברים על תורה, דבר השם יקום, דבר אלוקינו יקום לעולם. תורת השם תמימה, תורת השם שלמה, היא לא נקודתית, היא לא חלקית, תלויה בזמן ומקום. היא שלמה, תורת השם תמימה, היא שלמה. אז דבר השם אלוהינו יקום לעולם. תורתנו היא תורת אמת. ולכן בזאת התכונה עצמה עומד ברית השם ממנו להקים אותנו לעולם לעולם, לכן גם עם ישראל הוא עם הנצח. אלא מהדרך ארוכה, אבל לא מפחדים כי יש נצח. לא מפחדים מדרך ארוכה. נצח ישראל לא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. על כן, כי אור האמת של שם, של שם השם מתברך שנקרא עלינו, הוא המאור, הוא מקור האור של הכל. הוא לא אור, הוא לא קרן. הוא המאור, הוא המעוז. הוא המאור שאין לו קצבה ותכלית. האמת שאין אחרי האמת. איזה הגדרה. האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים יתבררו. ובפקולטה, באוניברסיטה, באקדמיה, ידונו והתפלפלו והתפלספו. והפוליטיקאים יחשבו ויהגו תוכניות שונות ומשונות. איך אומרים בעברית? כלם פאדי? הכל שטויות. לא יקום ולא יהיה. אולי יקום ויהיה כרגע. אבל כשעולם מגיע למטרתו, הכל יתפרק ויתמוסס. האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים יתבררו ביותר. האם עשיו אוהב את יעקב, האם עשיו שונא ליעקב, האם הנשיקה שעשיו נשיק את יעקב הייתה נשיקת אמת, לא נשיקת אמת, ארבע דעות בחז"ל. כי יש ארבעה צדדים וארבעה שלבים היסטוריים שונים. עליו הישקהו הזה. פרשת השבוע שלנו. לעתיד לבוא באמת אומר הנציב, ובסוף יהיה וישקהו. הנה חינם, בסוף תהיה נשיקה אמיתית. נשיקה אמיתית שאז עשיו ינשק את ישראל לפי ערך ישראל, לא לפי ערך עשיו. כלומר, האמריקאים ייתנו לנו כסף ויגידו, תעשו עם זה מה שאתם צריכים וחושבים שצריך לעשות. רק תגידו לנו מה צריך עזרה. אנחנו לא מתערבים בסדרי העדיפויות. כסף לא להתנחלויות, זה לא יהיה אז. הפוך, הם יגידו לנו כסף להתנחלויות, להר הבית, לבית המקדש. זה מה שיהיה אז. זה קרוב כנראה, עוד 230 שנה מקסימום. האמת שאין אחרי האמת, האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים יתבררו ביותר, יוסיף עוז וצדק ויגלה לעין כל בעוד והדר. על כן אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. על כן בכל יום ויום יוכל לאמור לישראל, היום הזה נהיית לעם. תראו את המשפט הבא. היום זרח עליך אור חדש של מושגיך המהירים באור עולם של האמת האלוהית. כי האמת המוחלטת והגמורה לא תתיישן לעד ולעולם. ולא תובת כוחה כי מה שמיים על הארץ. בואו נגיד את זה, הרי מישהו העיר בצדק, שאנחנו עוסקים פה בסוגיות ברוך השם מאוד חשובות, מאוד יסודיות, אבל לפעמים אנחנו שוכחים, אז זה קשור לנושא שלנו. הנושא שלנו זה התורה ובית המדרש. איך זה קשור אלינו? זה קשור בדיוק. אדם בא לבית המדרש. אומר רבי יהודה לתלמידים, לא רק תיזהרו משחיקה, לא רק תיזהרו מהתלהבות חד פעמית, אלא אם אתם ניגשים נכון אל התורה, אתם יודעים להוציא מהתורה את הערכים המתאימים לכל דור ולכל תקופה. ולכן עוד 40 שנה, התורה תתגלה בזווית שמתאימה לדור ולתקופה. עוד 40 שנה. פרשת שבוע והישלח של השנה מחדשת חידוש גדול שלא התחדש בשנה שעברה. ושל השנה הבאה תחדש חידוש נוסף שלא התחדש השנה. זה התורה. התורה זה אמת שנאחרי האמת, לכן היא קולטת את כל הצדדים, לכן את כל המצבים. זה לא שיש איזושהי התלהבות מהתורה. זה לא רק עניין רגשי, זה לא רק עניין של אי שחיקה מתוך הרגל והתמדה, אלא זה עניין עקרוני מאוד. אתם נכנסים לבית המדרש, אתם לא באים כאן לאסוף אינפורמציה שמתאימה למצב, לזמן, לתקופה, לסיטואציה, למאורע היסטורי כזה או אחר. הפוך בה והפוך בה דה כולה בה. ולכן, אחרי 40 שנה במדבר סיני, היום הזה נהיית לעם. כי עם ישראל גילה בתורה בשנת ה-40 צדדים שהוא לא גילה בשנה הראשונה. ואפילו לא במתן תורה. הם היו קיימים שם כבר, הם היו גנוזים שם. רק הוא לא גילה את זה. עוד משפט אחרון ובזה נעצור. הרב אומר בעין היה דבר יותר מבהיל מהדבר הזה. שלא רק דברי תורה הם דברי תורה שמתאימים לכל המצבים ולכל התהליכים ההיסטוריים וכו' וכו', אלא אפילו דברי דרבנן. כלומר, אפילו מאמרי חז"ל שנאמרו בגמרא, נאמרו ברוח הקודש בצורה כזאת, שמאמר חז"ל אחד יכול להתפרש נגיד ב-20 צדדים, והקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, ניסח, נקרא זה ככה, ניסח את ההתבטאות החזלית בצורה מסוימת, כדי שכל דור יוציא מההתבטאות הזאת את מה שצריך לדור הזה. מדהים. זה חזק. ואנחנו בכל דור ודור מגלים זוויות חדשות, לא רק בדברי תורה, אלא בדברי חז"ל. עכשיו, לא שזה חדש יש מאין, זה כבר היה שם, זה יש. היש כבר נמצא. אלא בדור הזה, בתקופה הזאת, פתאום הדברים מוארים מאור אחר. כי הדגש של התקופה מצריך מאיתנו אור אחר. בלי לסטות מהעקרונות, מהיסודות, שהם נצח נצחים. טוב, נמשיך בעזרת השם פה פעם הבאה. עכשיו, רבותיי, נא לא לשכוח לגבי היום מורים ולגבי טיול חנוכה. נגמר הלחץ על יפו, יתחיל הלחץ על יום הורים ועל חנוכה. ראו, תיקונו להתקפה.